השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
אוחזים בסיפור של בן המלך, בן השפחה כאמור, כזכור, בשלב שבו עובר איזשהו, קורה איזו תפנית חשובה ביחס של בן המלך למה שעובר עליו. ראינו שלפני כן עברו עליו כל מיני שאלות וטענות על המצב שלו. בעקבות אותם טענות הוא תמיד הגיע לירידות רוחניות, נפילות קשות. בהמשך ראינו גם פגשנו את בן המלך המדומה, שהוא בן השפחה האמיתי, שגם הוא נכנס לשאלות על עצמו, על דרכו ועל מה שהוא עשה, והתוצאה של אותם שאלות זה שהוא חוזר בתשובה. כמובן שהוא חוזר לעצמו, רק הוא מתבלבל, הוא שוכח את הקבלות הטובות שהוא קיבל על עצמו, אבל לפחות יש איזושהי התעוררות לתשובה. פה מגיע קטע חדש בסיפור, שהבן מלך תופס איזשהו כיוון חדש שגורם לו לעשות מעשה שבו הוא מתחיל להיכנס לדרך של תיקון. וככה מספר רבי נחמן, פעם אחת היו אומרים לו בחלום. אני מדבר פה, נזכיר רק שהוא היה פעם אחת קיבל ערעור תשובה אמיתי והוא התחיל לחזור להתחרט, אבל כמובן שעם הזמן זה נשכח, אבל כיוון שפעם אחת הוא חשב כבר מחשבה של זה, אז זה התחיל להטריד אותו. התחיל להופיע לו חלומות, חלומות שמרים לו, תשמע, תעשה איזה, תלך למקום מסוים ותעשה כמו שכבר נראית, תזכיר את עצמך. פעם אחת היו אומרים לו בחלום, אם אתה רוצה לחוס על עצמך כנל וכולי, אז תלך, מה שאמרו לו כבר כמה פעמים בחלום, ותלך לשוק. הדבר הראשון שאתה תמצא שיציעו לך להזכיר את עצמך בשביל הדבר הזה, תסתכל לאיזה עבדות שזה ילך ליריד, ביריד תקבל איזושהי הצעה להזכיר את עצמך לאיזושהי מלאכה, לאיזושהי עבדות. אל תתחשב בממד שלך, במה שאתה רגיל לעשות, מה שאתה לא רגיל לעשות, רק פשוט תיקח את זה בשתי ידיים ודרך זה תגיע לתיקון שלך. לא הסבירו לו איך ומה, הוא דחה את זה עד שמגיע אחד חלום ואמרו לו, תשמע, בלי חוכמות, יש לך הזדמנות אחרונה, אתה רוצה לחוס על עצמך, תעשה את זה מיד. והוא הוכרח לקיים את החלום והלך ונתן מותר המאות שהיה לו עדיין על האכסניה, גם מלבושים חשובים שהיה לו גם כן הניח על האכסניה, והוא לקח לעצמו מלבוש פשוט של סוחרים, מלבוש עליון, ונסע ליריד ובא לשם. אז מדובר פה שהאדם היה גר אדם באכסניה מסוימת, והיום הוא נפרד מן האכסניה, הוא משלם את הכסף, מה שנשאר. רבי נחמן פה דייק, מאוד מעניין. על הקטע הזה לא היה ברור לרבי נתן, תלמיד של רבי נחמן, היה לו ויכוח עם חבר שלו. אחרי שהוא שמע את הסיפור מרבי נחמן, האם המשמעות של להשאיר את הכסף, מותר המאות על האכסניה, להשאיר את הכסף זה עבור איזה חוב שהיה לו כלפי אותה אכסניה, או סתם השאיר את הכסף? דיוק הזה היה להם ויכוח, ורבי נתן אמר ככה, והוא אמר ככה. למעשה בסוף הם הגיעו לפני רבי נחמן וסיפרו לו את הוויכוח ביניהם, מה המשמעות של הקטע הזה. אמר לרבי נחמן שהפירוש האמיתי הוא שהכסף לא השאירו אותו על האכסניה לזה חוב, הוא סתם השאיר את הכסף. ואז הוא אמר, רבי נחמן התבטא ככה ואמר, בסיפורי מעשיות שלי כל קטע קטן יש בו דיוקים נפלאים, למרות שאתה אומר, מה כל כך משנה, מה זה כל כך משנה לעלילה הדיוק הזה? אמר לו, כל נקודה פה מאוד מאוד חשובה לסודות של בתוך הסיפור הזה, למשמעויות הפנימיות. סתם ליחס המחשיב שרבי נחמן התייחס לפרטים הקטנים בסיפור. כבר אולי נראה את המשמעות של השיר המאות. בכל אופן, הוא הולך והשכים והלך על היריד, פגע בו סוחר אחד, ואמר לו, רצונך להסתכר באיזה עבדות, בדיוק כמו שאמרנו בחלום, שמישהו יציע לו להסתכר. ישיב לו הן, אמר לו, אני צריך להוליך בהמות. תזכיר עצמך אצלי, האם אתה תסכים להזכיר את עצמך למלאכה של הובלת בהמות? אני אמר לו, תקף הן, כמו שבחלום אמרו לו, אל תשאל שלא, תענה מיד, הוא לא שאל, ישר אמר כן. והסוחר שכרו תקף, ותקף התחיל לשמש על האמו ולצוות עליו כדרך האדון על משרתיו. אז הוא ישר, ברגע שאמר לו, אוקיי, אני מקבל את המלאכה מיד, בלי להכין אותו, בלי תאורנות, ישר הכניס אותו לעניינים. אתה תתחיל להסליקח מפה לשם, ותחיל לצוות אותו ציוויים כמו האדון על משרתיו. והוא התחיל להסתכל בעצמו, בן המלך האמיתי, זה שהוא חשב שבן שפחה, מה עשה? כי בוודאי אין ראוי לו עבדות כזה, כי הוא איש רך, מעונג כזה, כן? ואתה יצטרך להוליך בהמות, ויוכל ללכת רגלי אצל הבהמות. אחי אפשר להתחרט, והסוחר מצווה עליו כדרך האדון, ושאל את הסוחר איך אלך לבדים הבהמות. שיב לו, יש לי עוד רועים מוליכי בהמות שלי, ותלך עמם, ונתן לידו איזה בהמות שיוליכם, והוליכם חוץ לעיר, ושם נתקבצו יחד שער הרועים, המוליכים הבהמות, והלכו יחד, והוליך את הבהמות, והסוחר היה רוכב על סוס, כמו כן, המוליכי בהמות על הסוסים, שדרך כלל רוכבים לסוסים, הלך אצלם הסוחר הרוכב באכזריות, וכנגדו היה באכזריות יותר מאוד, והוא היה מתפחד מאוד מן הסוחר, מחמת שראו באכזריות גדול כנגדו, והיה מתיירא פן יכה אותו הכאחת מקלו וימות תקף. כלומר, מרוב המחשבה שאומר, אני כזה אדם עדין ורח, והוא כזה אכזרי, אני ראה לו, נדמה לו, אומר רבי נחמן מדגיש, נדמה היה לו, שהוא יכה אותו ויהרוג אותו. והיה הולך עם הבהמות והסוחר אצלם, ובאו לאיזה מקום ולקחו השק שמונח בו הלחם של הרועים, שק שכל הלחם ביחד, נתן הסוחר לאכול ונתנו גם כן מלחם זה ואכל. טוב. פה מתחיל איזשהו מהלך חדש. האדם הזה שאנחנו מלווים אותו בסיפור, בן המלך האמיתי, שנראה כמו בן שפחה, נכנס לסקטע חדש בחיים. הוא הופך להיות מוליך בהמות. זה תפקיד עבודה מאוד קשה, מאוד, מאוד לא מתאימה ל... לנתונים שלו הגופניים ולמציאות שלו, למהות שלו. הוא אדם, הוא בן מלך, אפילו שהוא לא יודע שהוא בן מלך, אבל הוא כבר יודע שאולי הוא בן מלך, והוא רגיל לחיות כאדם מעודן ומעונג, ופתאום הוא צריך ללכת רגלי לסחוב בהמות ככה כבדות, וגם הוא מתחיל לשאול את עצמו שאלות, למה עשיתי את זה? למה הסכמתי להזכיר את עצמי לכזאת עבודה קשה? לפני שנראה מה המשמעות, רק נבין את הנקודה הזאת שאדם תופס את עצמו בשלם מסוים ואומר, מה עשיתי לעצמי? הוא אומר את זה על הדבר שבעצם לא נתון לשיקול דעתו בכלל. כיוון שהסדר שהקדוש ברוך הוא הוביל את האדם בעולם, אמרו צדיקים, זה מוכתב מלמעלה בשביל תיקונו, שנראה שזה הסוד של הובלת בהמות, וכל אחד יש לו מהלך שהנסיבות, שכביכול הוא בוחר לעשות ככה וככה, מוביל אותו לכל מיני מקומות, שיכול לשאול אחר כך שאלות, למה בחרתי בדרך הזאת, למה הסכמתי לזה, למה בחרתי במקצוע הזה, ולמה בחרתי בסוג חיים הזה והזה. והשאלות האלה הן שאלות שכבר נראה וכבר נבין אפילו מעכשיו שהן מעכבות את הגאולה הפרטית, גם את הגאולה הכללית, אבל הן מעכבות את האדם מלהגיע לעניין שלו. כי דבר ראשון זה לא שאלות לעניין, כי כל השאלות נובעות משתי טעויות. טעות אחת שאתה חושב שאתה בחרת ואתה החלטת, טעות שנייה שאתה חושב שהדבר הזה הוא לרעתך, או שאתה חושב שאתה שוכח שאין לך מה לעשות בעצם, שאתה כבול למסע תיקון מסוים, שהדרך היחידה שלך להתמודד איתו זה ללמוד אותו ולהשתמש איתו בצורה נכונה. ואם אתה תשאל למה אני כאן, זה שאלות חסרות תוחלת, חסרות תועלת, שתמיד יובילו למבוי סתום של כעס, התמרמרות וחולשה, חלישות הדעת. ואנחנו הרבה הרבה עוסקים בשאלות האלה, אדם בחיים שלו הרבה פעמים שואל שאלות, למה קרה לי ככה, למה הגעתי לכאן, בשעה שאם הוא ישאל את עצמו שאלה פשוטה, תעצור לפני כל שאלה של התמרמרות, תשאל, האם בידי לשנות את זה? באמת, לשנות את זה עכשיו לא ברעיון, ברעיון זה לא רלוונטי. האם במציאות, היום אני יכול כרגע לשנות את זה? רוב הדברים האלה לא ניתנים לשינוי עכשיו. כרגע זה לא נפקא מינה, כרגע זה לא משנה. כרגע אתה נמצא במקום מסוים שאתה יכול להיות בו טוב ויכול להיות בו פחות טוב. אם אתה בוחר לכעוס על עצמך או על אחרים שכביכול הובילו אותך לכאן, אתה בוחר להתעלם מהתפקיד האמיתי שלך להיות טוב במצב ובמקום הזה, ובמקום זה לשאול שאלות של תוהו שנקרא מה למעלה ומה למטה, מה לפנים ומה לאחור, חז"ל קוראים לזה, שזה עוד משמעות, אבל גם זה משמעות אחת, שאדם שואל את השאלות האלו בעצם לא מתרכז, שימו לב, לא בהווה, לא בעכשיו, מה למעלה, מה למטה, מה עם מה פה, למה אתה רק שואל מה, מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, מה לאחור, מה, למה כל כך חשוב לך לדעת מה לפנים, מה לאחור, אולי תשאל מה עכשיו, כשאדם עסוק בשאלות שהן לא משנות לתיקון שלו, זה נקרא חקירות מיותרות, זה חלק מהדברים, זה אחד מן הדברים שמוצאים את האדם, כתוב על זה חז"ל, אומרים ראוי לו שלא בא לעולם, אם אתה עוסק בשאלות של מה היה ומה יהיה, למה הגעת לפה? כי הפה זה רק כאן ועכשיו. העולם, הקיום שלנו לא קיים בעבר מצד העבודה שלנו, ולא בעתיד. הוא קיים רק בהווה, רק בהווה בלבד, ורק פה ניתנת לך בחירה.
אתה רואה על ידי העבר והצדדים, אתה יודע להתקרב לעתיד.
אז זה אמרנו שזה נקרא חשיבה של העניין. זה נקרא חשיבה בהווה, שאתה חושב מה היה כדי לחיות היום נכון יותר, זה נקרא חשיבה בהווה. בסדר, ודאי, ודאי. ודאי, ודאי. אז אותו אחד, אז השאלות שלו הן שאלות כאלה של מה שהיה ומה שיהיה, והוא נכנס לשאלות של למה עשיתי לעצמי. עכשיו, כבר נראה יותר ברור מה זה נקרא לקחת דמות ונבין יותר טוב מה שדיברנו עכשיו. אבל כבר נצא לראות מה פה קורה. הולך פה אדם, קיבל חלום. חלום זה, הסברנו כבר פעם שעברה, זה חלום, זה רעיון תמיר, רעיון עמוק שמופיע בעומק הנפש, וזה אמצעי שבורא עולם מוביל את האדם לייעודים שלו. לאו דווקא דרך חלומות, יש כל השיטות פסיכולוגיות שעובדות עם חלומות, לא בזה עסקינן, לאו דווקא בחלומות ופתרונן, אלא יש לחלום עוד משמעות, גם חלומות, אבל בעיקר החלום הזה נקרא שהאדם בלב שלו מגיע לו איזו הוראה פנימית שאומרת לו תעשה כך וכך, כי זה שאדם בוחר לעשות משהו או להתעניין במשהו מסוים ולבחור בזה מהלך שמכניס אותו לעוד מהלך, זה הכל חלום שמופיע ומעורה לו את הדרך. לפעמים זה סתם חלומות שווי דברון, לפעמים זה חלום אמיתי, ולכן כתוב שיש חלום ידי שד, חלום ידי מלאך, יש חלומות שהמקור שלהם בשין דלדים, שדים, ברוחות, צריכים להיזהר מזה, יש חלומות שמקורם על ידי מלאך. אבל למעשה החלום מטרתו לגרום לאדם להיכנס למהלך מסוים. שאדם יעצור בנקודה מסוימת בחיים שלו, ויבחן לאחור איך הוא הגיע למקום שהוא הגיע, תמיד הוא יזהה בסדרה של בחירות, שיבחר לעשות ככה, להיפגש עם ההוא, להכיר את ההוא, ודרך כל ההחלטות האלה הוא הגיע לאן שהוא הגיע. הטעות אומרת אני בחרתי, ואז יש מקום לכעס או לגאווה, עשיתי ככה וככה. בדרך כלל זה דבר שמגיע ביחד, מתגאה על מה שהוא הצליח וכואב ומוחזר על מה שהוא לא הצליח או נכשל. האמת היא שהאדם לא בוחר, אפילו שהבחירה ניתנה בידינו, זה כלי שבעולם מוביל את האדם ואת העם ואת העולם כולו לתיקון דרך הבחירות שלנו להגיע למקומות מסוימים. עכשיו, אדם בחיים שלו מוצא את עצמו משועבד לדברים שהוא לא חלם שהוא הולך להיות משועבד אליהם. וזה צריכים לדעת, כולנו משועבדים. זה לא יאומן עד כמה אנחנו משועבדים. יש אנשים שמשועבדים לרעיון שנקרא חופש, אבל משועבדים לזה. עכשיו כולם יוצאים לחופש. כמה אנשים יוצאים לחופש, והחופש בסופו של דבר בסיכום הוא סיוט של לחפש את המקום הנכון, המתאים לי, שאני יוכל לנפוש שם, והגעת לצימר, וזה לא מה שרצית, ואתה מצטער, וכבר הגיע הצהריים, ואתה הולך למקום אחר, והשבוע סגור הקייקים, ואתה הולך למקום אחר, ולמה השקו אותך לקוחת הכסף, ואתה כבול שבוע ימים לרעיון החופש, ועדיין לא עסקת חופש. ואדם כבול לצורך להתפרנס. הוא רוצה להתפרנס, הוא רוצה להיות מנהל מפעל, הוא רוצה להרוויח כסף. למעשה כל חייו הוא רדוף, ומה הוא עשה, מה אני עשה, למה לא הצלחתי. אז גם הוא כבול, אנשים כבולים, עמים, לרעיון הדמוקרטיה. כל כך הרבה משפכו דמים, דמים תרתם משמע, ובזבזו את כל החיים, והגיעו למריבות מחלוקות נוראיות, רק על רעיון של להגיע לדמוקרטיה, שבסוף לא הושגה כידוע. אי אפשר להתנתק מהשיעבוד, אדם לעמל יולד. יש דרך אחת, כבר נכיר אותה היום, להתנתק מגזירת העבדות. הדרך אחת נקראת להיות עבד בצד החיובי של המשפט. כבר נכיר את זה, מאוד מעניין. איך דרך עבדות אפשר להיפדות ולצאת לחירות אמיתית מהעבדות של העולם הזה. וצריכים קודם כל להבין שאין אדם בעולם שלא משועבד. אם לא משועבד למעביד, הוא משועבד לעצמו. יש פרילנסר, הוא אדם שעובד בעצמו, אבל גם הוא משועבד מה שהוא הגדיר שהוא רוצה להגיע, ולאכזבות שלו, ולכעסים, ולכולי, כל אחד, לא חסר שיעבודים. עיקר השיעבוד, אבל...
הכי מרכזים של ההיסטוריה של החיים,
התלות. כן, נכון.
אולי זה
מספר
אחד של החיים.
נכון. עכשיו, השיעבוד הזה הוא לא סתם. אומר רבי נחמן, יש לו מטרה. רבי נתן, תלמיד של רבי נחמן מרחיב על זה, שיש איזה מטרה. השיעבוד שלך, שימו לב, לדבר מסוים, אפילו שהוא מרגיז והוא לא נבוקי ויכול לשולל את חירותך, הוא האמצעי שלך לתיקון. הדרך שלך לתקן ולבנות את הנפש שלך, זה אותם דברים שמשעבדים אותך. אתה חושב, סבור לחשוב, שהם אנשים שמתאמרים בך, ומפעילים אותך בניגוד לרצונך, ומעסיקים אותך בעיסוקים שנראים לך מיותרים, או שהעולם הזה מעסיק את האדם. קחו לדוגמה, דבר הכי פשוט. אין שם, לא מעורבים בזה אנשים, שאתה יכול להגיד שמישהו פה עריץ. יש, מעורבים בזה רק חפצים. אדם יש לו כלי, כמו אוטו, בית. כמה משועבד למכשיר הזה שנקרא אוטו ולבית? כמה משועבד? הוא מבטיח לעצמו, קניתי אוטו כדי שיהיה לי ראש שקט, ובסוף הוא מגלה שהוא נוסע עם כל מקום ומוסך למוסך, וזה סיפור קטן מטריד לו שבוע שלם. אז מי משעבד אותך? ומי אתה רוצה לדרוש חירות? הרי אתה משעבד את עצמך, האוטו הזה משעבד אותך. אתה הרי קנית אותו כי אתה רוצה להיות בעלים עליו, אז איך הוא משעבד אותך? זה מדהים, אבל זה ככה. העולם הזה הוא המשעבד הכי גדול. יש אפשרות לצאת דרך השיעבוד לחירות, כמו שכבר נראה, ויש אפשרות להשתעבד, להיות עבד עבדים. עכשיו, אותו בן של מלך, הוא בעצם רוצה לחזור למלכות שלו, אבל הוא נולד בבית של שיעבוד, של שפחה. ולא רק שהוא לא יכול, הוא רוצה כבר להתרגל, להסתגל לשיעבוד, להגיד, טוב, חלס, אני משועבד, אני עבד. אבל מגיע בן מלך המדומה, שהוא בן השפחה, ולא נותן לו. וגם בן העבד, גם העבד עצמו הוא לא אשם בזה בעצם, כי העולם שמרננים על החילוף, הם עושים את כל הרכילות שיוצרת את המצב הזה, שיודעים שיש משהו שנקרא חילוף, אבל אי אפשר לדבר מזה, והוא רודף, והוא לא מראה שהוא רודף, כזה טרור כזה מחוסה, שאתה לא יכול להצביע מי בעצם אשם בכל הסיפור, ומזה נהיה המצב שאדם חייב לעזוב את הבית שלו, את ההורים שלו, וכבר הוא לא יכול אפילו להתרפק על הסמיכה ועל הקרית של העבד, תגיד פחות אני עבד, יעבוד כל יום, בלילה אני ישן בבית משלי, גם זה לוקחים ממנו. זה בדיוק המצב של האדם בעולם. אדם היה מוכן להתפשר, תן לי להיות מי שאני. אבל מרחם אליו מן השמיים, מטרידים אותו עם איזו בשורה, אתה שייך למשהו יותר גדול, למשהו יותר חשוב, ולכן לא יהיה לך שקט עד שתעמול ותכבוש ותשיג את הדבר הזה. כי אפשר לקבל את זה מן המוכן, זה לא מגיע לכפית של כסף, אולי על מגע של כסף, אתה צריך לקחת את זה בעצמך על ידי שתכבוש. וזה צריך להבין שאדם הראשון נברא כמלך. כתוב, הורדו בדגת הים, מרוף השמיים, האדם נברא כדי לרדות, לא מלשון רדיה במושג השלילי, אלא בלשון שלטון. הוא נולד בראש הפירמידה, יש פירמידה של דומם, צומח, חי, מדבר, ועליהם האדם היהודי, שזה האדם השלם שיש לו דעת אמיתית, משכן אלוקות. האדם הראשון נברא בראש הפירמידה ביום השישי של הבריאה, כדי שיבוא לסעודה מוכנה, כדי לשלוט בכל רובדי הבריאה, ולא להיות משועבד. כיוון שהוא חטא, הוא נפל למטה ונעשה משועבד לכל חלקי הבריאה, משועבד לדוממים שלו, לנכסים הדוממים, ומשועבד לצמחים, ומשועבד לבעלי חיים, הוא מפחד מהם, הוא נרדף על ידם, ומשועבד למדברים, לאנשים שסביבו, והוא צריך לחזור מתחתית הפירמידה ולהתאפס בחזרה על כל אותם שלבים, לתקן את נפשו, שמפוזרת בארבעה רובדים, ברובד של דומם, צומח חי מדבר, לברר אותם, אריזל מרחיב על זה, איך מבררים את הדומם והופכים אותו לצומח, אתה צומח לחי, אתה חי למדבר, ואת המדבר כוללים ביהודי, וכך אדם צריך לזכות, לטפס את כל אותם מדרגות שהוא נפל, ולקנות בחזרה את אותו ראש הפירמידה, ולהיות בחזרה בעל הבית על העולם, לא פחות מזה. עכשיו, כדי לזכות לזה, אתה חייב להסכים להיכנס למסע שיעבודים, כי בלי זה, אתה לא תוכל לברר את הניצצות שנפלו במקום של העבדות. אז לכן יש חלום שאומר לאדם להסתכר.
הוא עשה הדבר הכי גדול בעולם, נעד כולם, אבל כל המשבות שלו בו, הם לא יכולים לצאת
מהכלל. כולם נכללים בו.
היא המיוחדת. אבל אף אחד לא יוצא מהכלל, כולם צריכים לשתר את כל העם, וכולם יש להם מלכות.
נכון, אין ספק, כולם נכללים באדם הראשון. נכון, אבל כולם נכללים באדם הראשון ונכללים בתיקון שלו. עכשיו, הדרך הזה, הדרך הזאת של, של לקחת בחזרה, עובר, אמרנו, דרך שיעבוד. יש חלום שמגיע ואומר לו, תשמע, יש סוחר, הוא יציע לך איזה משהו, תסתכל על העבודה אפילו שלא מתאים לך, ומשם מגיע התיקון שלך. סוחר, כתוב בספרים, זאת קליפת נוגה. יש הרי ארבע קליפות מאות, קליפה ראשונה, יש אש מתלקחת, ענן ורוח שערה. שלושה קליפות מאות לגמרי. הקליפה הבעייתית יותר משלושת הקליפות הטמאות זה קליפת נוגה, היא קליפה שמדמים אותה בספרים לאגוז, יש על הפרי של האגוז קליפה דקה מאוד, שרואים את הגידים, את הנימים של האגוז הזה שאפשר לפרוח אותה כשהוא יבש ביד, כשהוא הלך עדיין אפשר, אפשר להפריד, מתי שהוא יבש כבר אפשר להפריד את זה עם האצבעות, אפשר גם לאכול את זה עם האגוז, אפשר לזרוק את זה, לא כל כך מקפידים על לנקות את האגוז מזה, זה קליפת נוגה, לפעמים נכללת בטוב, וראויה למאכל, לפעמים היא לא נכללת בטוב, היא נכללת ברע. זה תלוי גם ברמת הבישול של הפרי. בעולם הזה יש שלוש קליפות מאוד שזה נקרא הרע המוחלט, שזה ברור לכולם שזה רע. אף אדם לא נופל לרע המוחלט בגלל שפוגש אותו פתאום באמצע הרחוב ומחליט ליפול לשם. הנפילות לרע המוחלט עוברות תמיד דרך קליפת נוגה, שהיא נקראת תרדמה, כמה שהיא תופסת את הנפש מתי שאדם נמצא ב-60% ב-1 חלקי 60 ממיטה, שזה נקרא שעת השינה. בשעת השינה המוח לא צלול, הוא לא יכול להבחין בין טוב לרע, אז מגיעה קליפת נוגה ומנסה לטפס לתוך המוח של האדם. לכן אומרים קריאת שמע לפני המיטה ונזרים. הקליפה הזאת היא זאת שפיתתה את חווה ואת אדם בחטא העץ הדעת והפכה להיות מציאות, וזאת הקליפה שהיא הכי בעייתית תמיד תמיד תמיד, והיא אף פעם לא נגמרת, כיוון שהיא לא רע, אי אפשר לחסל אותה ואי אפשר למוטט את הזרוע הצבאית שלה. את הקליפה הזאת צריכים לברר, לקחת את החלק הטוב לכלול בקדושה, חלק הרע להשליך לרע. בלי קליפת נוגה אין לעולם מציאות. אם העולם היה בלי קליפת נוגה, שום דבר לא היה מוצא חן בעינינו. אולי לזה חן, העולם היה בלי טעם, בלי ריח, היינו חיים בגיהנום. החיים, היופי של החיים והחן נמשך מקליפת נוגה שיש בה טוב ורע. צריכים לעבוד ואין מנוס מעבודה. לכן אם ישעבדת אותך, אתה חייב לעבוד. אתה לא יכול להיפטר. מהקליפות הרעות אולי אפשר לא לפגוש אותם, מי שנשאר סגור כל ימיו. לא, אז הוא יכול אולי לא לפגוש אותם, גם כן לא בדיוק, אבל הקליפת נוגה בלתי אפשרי. גם בהשגות אלוקות יש קליפת נוגה. והפוך, ככל שאתה מתקרב יותר לקדושה, ככה אתה יותר פוגש שלבים וביטויים יותר דקים ויותר מתעתיים של קליפת נוגה. והעבודה שלך היא לספח אותה לקדושה, את החלק הטוב שלה, ולוותר על החלק הלא טוב. עושים את זה בערב שבת, על ידי שתיים מקרא ואחד תרגום, יש כל מיני פעולות שעושים את זה. עכשיו, הסוחר נקרא קליפת נוגה, למה? כי סוחר מלשון סחור, סחור. סביב, הסוחר הולך ממקום למקום, איך הוא עושה כסף? אולי שאין מקום אחד, היום אולי יוכל לשאת מקום אחד, כי העולם הוא נהיה כפר גלובלי אחד קטן, אבל והכל הולך דרך הרשת, אבל בעיקרון סוחר זה אחד שנוסע בעולם, הוא קונה ממקום הזול, הוא מוכר ממקום היוקר, הוא לוקח דבר סחורה, ממקום שהיא זולה, הוא נוסע למקום אחר, מוכר ממקום היוקר, הוא מסתובב מסחורות משם הפרנסה שלו. שימו לב, הפרנסה שלו מהסחור, סחור, דווקא מהתנועה של סביב, כי אם הוא יישאר במקום, באותו מקום, זה לא שווה, אתה תקנה פה דירה ותמכור אותו לאותו אוכלוסייה, זה לא בדיוק העסק. אם אתה תקנה את אותו מטבע ותמכור אותו באותו מקום, לא הרווחת. תקנה מטבע אחד, תמיר אותו מטבע אחר, ותבדוק את השערים וכולי, ותוכל לשחק ולהרוויח כסף. גם ברוחניות, להרוויח הון רוחני, דרך מלחמת הקליפות, עם קליפת נוגה, זה דרך סחור, סחור. מה שעובר עליך ומסובב אותך, פה הפסדת, שם תרוויח. פה נפלת ברוחניות, פה עשית תשובה, פה הנפילה היא משרתת אותך פה להשיג משהו בקדושה, זה נושא ארוך. רק מזכירים מראשי פרקים שיש כזה מושג. עכשיו, הקליפת נוגה מקיפה את האדם. היא מסובבת תמיד. איפה שלא תהיה, היא תקיף אותך בצלילים, בקולות, בדיבורים. העבודה שלנו זה לעשות איתה עסקים בצורה נכונה, לא להיות טיפש. לעשות עסקים נכונים, לקחת את החלק הטוב שלה ולהשליך את החלק הרע. זה סוחר אמיתי שיודע איפה למצוא, איפה, מה גורתה ומה, מה באמת עתיקות, מה, מה שווה לשים כסף. עכשיו, הסוחר הזה אומר, אתה רוצה להזכיר את עצמך? התשובה היא שכן, מיד כן. כי אם אתה תתחיל לשאול ולהתחיל לחשוב, שווה לי, לא שווה לי, אתה טיפול. כלומר, יש מושג שאדם בעולם נקלע לדברים שלא לו בחירה כביכול. הוא אמר כן, כי זה הוראה שממית שאתה תגיד כן לדבר הזה. אתה תיכנס איזה עבודה ותתקל עם איזה מעביד שעושה לך את המוות. או תיכנס איזה מערכת מסוימת שמצרה את צעדיך ונראה לך שעשית טעות וזה לא טעות. פה יש סוחר, יש פה קליפת נוגה שלא יודע, לא ברור איזה תקופה. יש תקופה ארוכה או תקופה קצרה, ולתקופה מסוימת אתה צריך לעבוד ולברר את זה. ולכן יש בספרי צדיקים, במיוחד ספרי חסידים, הרבה הרבה את המשמעות ואת האמירה הזאת שאומרת שבירור שלא ביררו אותו לא הולך לשום מקום. הוא רק מגיע במהדורה משודרגת. זאת אומרת, אם אתה למשל פגשת אדם, נתקלת בחיים באדם מסוים שמציק לך או עושה לך דברים שמפריעים לך ועושה לך כבד על הנשמה, ואתה חושב שתיפטר ממנו אם תזרוק אותו מכל המדרגות, זו טעות. כי בוא נגיד שאתה תתפטר ממנו בכוח הזרוע, תבעט אותו. לפעמים כן צריכים לבעוט מישהו שהוא רע, שהוא מזיק, שהוא מפריע לך בעבודה, בהתקדמות בעבודת השם, הוא מפריע לך, הוא מסית אותך לדברים שאתה לא רוצה, מותר להתנתק. אבל הרעיון הוא זה שלפעמים אדם צריך להבחין, לפעמים יש איזה תיקון מסוים, זה נתפל אליך איזה בירור מסוים, משהו מסוים, אדם מסתבך עם איזה דירה, עם איזה אדם, איזה עבודה, ונראה לו שהוא סתם מבזה את הזמן כי אין לו אופי. אנשים לא, אין לך אופי, אתה סתם תקוע עם אותו אחד. זה לא נכון. אותו אדם, אם תתפטר ממנו או מהבירור הזה, כיוון שזה בירור רוחני, זה לא אדם בכלל, זה בירור, זה בכלל לא אדם, זה יתלבש באדם או במקרה מסוים, זה יופיע. בכיוון אחר, רק יותר קשה כי הזנחת את זה. זה כמו אחד שיש לו כאבי שיניים, אז הוא עושה משהו שהוא מתעלם מזה, לקח אקמול, 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 זה לא הלך לשום מקום, זה רק יופיע בצורה יותר כואבת בהמשך, כיוון שיש שם איזושהי בעיה. שאדם פוגש בחיים דברים שמצירים לו, זה אומר שפה יש תיקון. אתה לא אמור להיכנע לזה, אתה אמור לברר את זה. תתפלל על זה, תיישב את דעתך ותמצא את הדרך לקחת מזה את הניצצות ששייכות אליך, להתמודד עם זה בצורה נכונה. ותראה, שברגע שתסכים להיכנס למהלך הזה ולהפסיק להתקוטט עם עצמך, זה בגלל שאני כזה, לכן נתפלים אליי, לכן... תצא מזה, זה טעות, זה מה למעלה, מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, מה לאחור. תתרכז במה העבודה שלי פה, אתה תראה דבר פלא. יכול להיות שתוך תקופה קצרה מאוד זה ייעלם. אותו אדם יכול להיות שישאר, אבל הבירור והקושי שהיה איתו ייעלם כלא היה. וזה דבר שהוא בדוק ומנוסה בהחלט. ויותר מזה, אתה תראה שיש לך אפילו תועלת רוחנית וגשמית מאותו מקרה, מאותו אדם. אותו סוחר אומר לו ישר איך שנכנס אליו, ישר תופס אותו ומשעבד אותו כדרך האדון על עבדה, וזה ממש מאפיין את העולם הזה. העולם הזה, רק לתת לו יד, לקח אותך כולו, כבר שכחת איך קוראים לך. רק לתת לו יד, אמר, טוב, טוב, רק רציתי להיפגש. כלום, ברגע אחד אדם נתפס לפרדות העולם הזה, כי זה קליפת נוגה, שישר משעבדת את האדם, כי אתה משועבד אליה מלפני שבאת לעולם בכלל, מאז חיית אדם הראשון. יש לנו עוד ציפור אורך עם הקליפה הזאת, אנחנו צריכים לברר אותה. עכשיו, למה הלקיחת הבהמות היא נקראת בירור? אז בואו נראה, יש לנו היסטוריה ארוכה עם נושא שנקרא בהמות. זה סתם בתור מליצה או משל, בהמה זה בירור הנוגה מתוך, בירור הניצצות מתוך הקליפות. זה הראשי תיבות, בהמה, בירור הניצצות מתוך הקליפות. זה בהמה, כי הבהמה, כתוב, רוח האדם, מי יודע, רוח האדם העולה היא למעלה, ורוח הבהמה, יורדת למטה, רוח הבהמה יורדת למטה ורוח הבהמה עולה למעלה, רוח הבהמה יורדת למטה ורוח האדם עולה למעלה. זה אומר ככה, שיכול מאוד להיות שבצורה החיצונית האדם ובהמה מושבים לפעמים בצורה שהם חיים בעולם הזה, והדרך היחידה לברר מי אדם ומי בהמה זה רק מתי שהרוח עולה. הרוח האדם בסוף התיקון עולה למעלה, הבהמה בסוף המראה יורדת למטה, אין לה עלייה למעלה. עכשיו נראה כמה משמעויות של הדבר הזה. דבר ראשון, היסטוריה. הבהמות ומראה בהמות תפס את עם ישראל בכל הדורות. כל הרועים שלנו, שמנהיגי עם ישראל נקראים רועים על שם מראה צאן, שעסקו עם צאן ועם בהמות. ויש הרבה דברים שקשורים למראה, אם נעקוב אחרי אבותינו הקדושים, עד מי אברהם יצחק? נכון. הצדיקים מפרשים שזה התשובה, גם מונחת בתוך השאלה התשובה. הם מפרשים צדיקים בכמה ספרים שבאמת הבירור הוא על ידי זה עצמו, שאצל האדם בסוף הוא עולה למעלה ואז יודעים שהוא אדם, והבהמה בסוף יורדת למטה. ועונים על השאלה הזאת. עכשיו, אותו סיפור של מראה. יעקב אבינו זה הרואה כולם, כולם עסקו במראה. למה עסקו דווקא במראה? יעקב אבינו מיוחד מפורסם בעיקר במראה, גם דוד המלך, כולם. לא נראה את כולם, אבל חלק מהם ודאי נראה. מה עושה מראה הצאן? אז מראה זה מסע. לכן מת, אף המראה לא הולך מקום אחד. הרועים נוהגים ללכת, לנדוד עם הצאן למקום שיש מראה. ברגע שגומרים את להיות ניזונים מהתבועה ששם, נודדים הלאה. מי שרואה ליד הבית שלנו יש כאלה בדואים, רואים את הם גומרים לאכול שדה אחד, גמרו אותה לגמרי, הפכו אותה למדבר, עוברים למקום אחר לעשות את המקום השני מדבר. אז מת, בארץ ישראל הכל ההגבלות על איך לראות הבמה, במה דקה אסרו בארץ ישראל, כיוון שהיא מכלה את התבועה של ארץ ישראל. וכולי, יש על זה דיונים, מה מותר, מתי עשו, מה בשביל קורבנות, אבל בכל אופן המראה הולך עכשיו מחפש את המקום שבו יש עדיין ירוק, או איזה משהו שגדל, הבמות אוכלות את זה, ואז עוברו למקום אחר. אותם עשבים נקראים ניצוצות. כשאתה רואה שהאדמה מעלה עשב, זה נקרא שיש בה משהו, יש בה איזה חיות. הבמות אוכלות את הניצוצות, והן הופכות בכך, יש פה ממש ציור של דומם צומח חי. הדומם זה אדמה, היא מוציאה את הניצוצות שגמרו את הבירור שלהם ברמה של דומם, וזה הופך לרמה של צומח. זה תלוי בתפילות, תלוי בהרבה דברים. זה נראה טבעי, זה בכלל לא טבעי. הצומח ההוא רוצה לעלות עוד דרגה, מגיע החי ואוכל אותו, הוא הופך את הצומח, מברר אותו ברמה של חי. מגיע אדם ואוכל את החי, בצורה נכונה והקשרה, הוא מעלה את החי לרמה של מדבר. עכשיו, אותו מראה, זה לא כמו שנראה שאתה לוקח רק את הבמות כדי שהם יאכלו עשר. אומרים צדיקים, שהעבודה האמיתית של מראה זה התמודדות של התמודדות קשה של הרועה, כבר נראה כמה היא קשה. התמודדות קשה של הרועה עם הבהמות. לרועה יש התמודדות קשה מאוד מול הבהמות שהוא חי איתם, ולכן הוא צריך פשוט לעבוד קשה מאוד, לא להיסחף אחרי רוח הבהמה שסביבו, רק להעלות את רוח הבהמה, ולכן עוסקים ניגון, ניגון בחליל, רואים את המחללים ומנגינים, כי הניגון הוא בירור, אתה מברר רוח, אתה בעצם פולט חלק מהרוח וכונס חלק מהרוח לתוך הכלי, ואתה לוקח את הבהמיות, שאצל הבהמה הכל יוצא בלי ביקורת, הרי במה עושה מו ומה, שזה בעצם קולות פשוטים, זה לא מחותך עם חמשת מוצאות הפה, הדיבור, שבפה יש את כל המעצורים של השיניים, שפתיים, לשון וחרך וגרון, שזה דברים שעוצרים, ייצורים של הדיבור, שהופכים את הדיבור, אצל במה אין לדיבור, רק קול, רוח, זה רוח, בלי בירור, רוח בהמית. הרועה צריך לקחת את אותה רוח בהמית, ולרומם אותה לרמה של אדם, לא להיות בהמה, אלא להפוך את הבהמה לאדם, אדם ומתו שיהיה השם. ולכן הרועים בקדושה הופכים להיות אנשים מאוד נעלים, שבזכות המראה הם הופכים להיות רועי ישראל. משה רבנו קיבל את המראה להיות רועה של העתיד ושל העבר ושל ההווה, של כל הדורות. משה רבנו נשאר מנהיג נצחי בזכות שבורא עולם רואה אותו, הוא מרחם על הצון, ואיך הוא מנהיג את הצון בצורה נכונה. כלומר, המראה הוא מן הכנה לבירור ולעבודה עם נשמות ישראל. אותו דבר יעקב אבינו שמוציא את נשמות ישראל מתוך המראה. אז המראה זה עבודה של להתמודד עם רוח בהמה, שזה הרוח שאומרת כל רוחו הציקסיל, בלי בירור, בלי עבודת המידות, ולהפוך את זה לניגון, להפוך את זה לרוח אדם, דבר עם שכל, מבורר, שאז אדם זוכה לרומם את החי לרמה שמדבר. יעקב אבינו הרי הלך לראות את סוד לבן. למה הוא הלך לראות סוד לבן? הוא התגלגל לזה. הוא בכלל לא תכנן, זה ממש כמו הסיפור פה. הוא לא תכנן את זה. הוא היה לו איזה אח, שהאח הזה רצה להרוג אותו, כי הוא לקח את הברכה ואת הבכורה, אז הוא ברח בצוואה של אמא שלו, והתגלגל והלך כאילו בתואנה של לחפש שידוך. הוא רצה למצוא שידוך, אבל מאיפה הוא הגיע? ברוך, הוא נפל לכזה סיפור, לאיזה דוד משוגע, שמעסיק אותו, שמרמה אותו פעם ופעמיים ושלוש, והוא גונב לו גם את הצון, גם את השידוך שלו, הוא מרמה אותו בשידוך, זה דבר שאי אפשר לעבור על סדר היום. והדוד הזה כל הזמן מעסיק אותו, משעבד אותו. זה יעקב אבינו, בכיר שבאבות, הוא עובד מסך 20 שנה, הוא עובד כל כך הרבה שנים בצון של הלבן הרמאי הזה. לבן היה ראש הרמאים של כל הדורות, והוא עובד שם בשביל האישה הראשונה, גם של האישה השנייה, עוד 14 שנה, ואחר כך הוא מסתבך עוד ביחד עם בשביל הצון. כל כך הרבה שנים של רמאות שמרמים אותו משועבד. הוא אומר בלילה, ביום אחר אני חורב וקרח בלילה, ביום נשרפתי מהחום של השמש, בלילה מהקור של הלילה, ותידד שנתי מעיניי, פן יגנבו לי את הבהמות, מה שלא עשיתי לא טוב לו, תמיד אני גונב לו, תמיד אני לא בסדר. יעקב אינו אומר, שנים שעושקים אותו. אז יעקב נתגלגל מרצון לשם? ודאי שלא. אבל יעקב אינו, כשהוא היה בצל לבן, הוא עסק בכל אותם שנים, והוא יצא ברכוש גדול עם 412 שבטים. כתוב שבתחילת הצום, בתחילה של היה ללבן צום, עדר שלו מנה 70 ראש, כנגד 70 ראש של בני ישראל שיורדים למצרים, 70 נפשות ישראל, 70 נפש שיורדים למצרים. בסוף זה הופך להיות 60 ריבו בלשמות ישראל שיוצאים מישראל, וגם אצל צאן לבן היא 60 ריבו ראשי בקר. חתיכת עדר. כתוב שלבן הכניס באותם כבשים על ידי כישוף את נשמות ישראל לתוך הכבשים שלו. יש על זה כתוב מפורש, שהכניס בלילי כישופים, הוא היה מחשף גדול מאוד, הוא היה אבא של דרכי הכישוף. הבנים שלו בעצם היו אלה שעשו את העגל, הם היו מחשפים גדולים מאוד. הצאצאים בהמשך העבירו את תורת הכישוף לכל המזרח, דווקא הכל מגיע מלבן, לבן הארמי. ולבן על ידי כישוף מצליח להכניס את נשמות ישראל לתוך הכבשים, אומר הם לא ייצאו מפה. יעקב אבינו על ידי עבודה, לא על ידי פעולות רוחניות רק, בעיקר על ידי עבודה פיזית. על ידי הרבה מאמץ והגיע, הוא רואה את הצון, עקודים, נקודים ברודים, זה סודות גדולים מאוד בקבלה, עקודים, נקודים ברודים, זה שלושה עולמות, ודרך זה הוא לוקח את הצון, ושולף את נשמות ישראל, ומוליד אותם בצורה של בנים, 12 שבטים, דרך 40 עוד קדושות, והופך אותם ל-12 שבטי קה, שבטים קדושים של עם ישראל. לכן לבן כל כך כועס עליו, שהוא עושק לו, לוקח לו את כל הנכסים הרוחניים שלו. אז יעקב על ידי הצון, עושה את עם ישראל. דוד המלך, משה רבנו על ידי הצון לקבל את עם ישראל. דוד המלך על ידי הצון, כתוב הרי שלחו אותו עם הצון כדי שלא יהיה מלך, ודווקא מאחר עולות הביאו, לקחו אותו דווקא מאחורי המניקות. כתוב שרואים שהוא היה הולך ותומך בצון המניקות היותר מתקשות, משם לקח אותו ברולם, עשה אותו מלך כנגד כל הסיכויים. לא שום נתונים, היו לאחים הרבה יותר מוצלחים, הרבה יותר יפים, הרבה יותר חזקים, ואותם לא בחרו, בהם מעשו, ואותו כן בחרו. הוא דווקא נחשד כממזר, ונחשד ונחשד והיה כזה מסכן ואחרון, ודווקא אותו לקחו דווקא בגלל שהוא השקיע בצון הזה ועבד עם הצון. כי הצון זה עבודה של בירור. מי שלא בורח מהשיעבוד מקבל מלכות. מי שבורח מהשיעבוד, כמו האחים של דוד המלך שבחרו את החלק היותר נקי, חיו חיים מאוד אביריים, מאוד אנשים קדושים, אבל לא עברו מה שעבר על דוד המלך, לא נבחרו, הקדוש ברוך הוא מאס אותם למלכים. כתוב מאס, לא רצה אותם, גם את שאול המלך. יותר מורה, בסך הכל הוא מהר מאוד איבד את המלוכה. דוד המלך ששיעבד את עצמו לעיסוק עם בהמיות ובירור הבהמיות, קיבל את המלכות. עכשיו, יש עוד נקודה מעניינת בצון, שקצת תיתן לנו יותר הבנה. אמרנו שצון זה בירור המדמה. זה מאוד קשור לכל הסיפור שלנו, כבר נראה שזה בירור המדמה, כי הכל זה דמיונות. הבירור המדמה, אמרנו שמדמה זה קליפת נוגה. הקליפה הזאת שהיא הכי קרובה אלינו, מצעתעת בנו, דמיון. אדם לא יודע מה דמיון, מה מציאות. כדי לברר את אותה קליפת נוגה, אדם צריך להסכים להתעסק עם צום. מתי קורה אחד מהבירורים הקשים יותר? בשעת הגז. הרי ידוע, בעם ישראל, בתנך, יש כמה וכמה מקרים של גז שהיו מכוננים, גם מבחינה זה שהם היו מאוד חשובים, מבחינה היסטורית, וגם בגלל מאורעות קשים שקרו בעקבות, או מורכבים שקרו בעקבות אותו גז. יש לנו כמה וכמה גזיזות צון שזכורים מאוד בתנך. השושה המפורסמת זה אצל יהודה ותמר, כתוב היה על יהודה אחר הגוזזים, הוא הלך, זה היה בשעת הגז, ואז היה את הסיפור של יהודה ותמר. הסיפור, גם אצל דוד המלך יש סיפור עם אבשלום של גז צון, שהיה אז גז ואז אבשלום מכל המרידה בדוד המלך. וגם הסיפור שנבל מורה בדוד, זה גם בשעה של גז צון. ויש עוד כמה סיפורים של גז, גם לבן ויעקב זה גז צון. מה קורה בגז צון? כותב רבי נתן מברסלב. גז צון, הצון מגיע לזמן שבו כל הצמר ככה מתפתח, זה כבר הוא כולו אפוף בצמר, והצמר זה החלק החיצוני של החי. אותו חלק חיצוני של החי קורא לו מה שמעניין. זה הרי מותרות, הגוף מוציא את זה החוצה. האדם מגיע, גוזז את זה, ועושה מזה לבושים לאדם. אותו לבוש, שהיה לבוש של בהמה, משודרג והופך להיות לבוש של אדם. אתה בעצם יורד על הצון, לוקח משהו מחי, שזה דמיון, זה הצון, דמיון, ואתה לוקח את אותו מדמה, רוח הבהמה, והופך את זה לבוש לעצמך. כי זה בדיוק צורת הבירור של העולם הזה. כשאתה רוצה לברר משהו בעולם הזה, אתה צריך להפוך את זה להיות לבוש שלך. מה זה לבוש? לבוש זה שאתה עושה שימוש עם משהו. כשאתה משתמש עם כלי בית, הכלים שלך הם הלבוש שלך. אתה מתגלה דרך הכלים. אדם, אתה רואה את הבית שלו, אתה יודע מי הוא בערך. לפי הבית. אתה רואה את המשפחה שלו, אתה יודע מי הוא, כי זה מה שמקיף אותו. אתה לא יכול לדעת מי הפנימיות שלו. החיצוניות מעידה לפנימיות. מה שהוא בוחר, הכלים שבוחר להשתמש איתם, די משקפים את מי שהוא. למה? זה לא משקף את מי שהוא באמת בפנימיות, זה משקף את התיקון שלו בעולם. יש אנשים שהתיקון שלהם בעשירות ויש כאלה בעניות. יש כאלה שתיקון בדברים קשים ויש כאלה דברים יותר רכים. כל אחד עם סוג הלבוש שלו. זה לא רע וטוב דווקא. זה סוג הלבוש. אחד הלבוש שלו, לבוש צמר, אחד פשטים. צמר זה חסדים, פשטים זה גבורות. כל אחד עם הלבוש שצריך לברר אותו. כשאתה משתמש עם משהו, אתה בעצם מתעטף בו. כשאתה מתעטף בו, אתה יכול לברר אותו. כי אם הוא ישמש אותך לקדושה, לטוב, לחיובי, לדבקות והתקשרות בבורא עולם, לתיקון העולם, אז אתה גם תיקנת את אותו חפץ סתמי, שהיה סתם כמו איזה חפץ, והפכת אותו למשמעות ומהות רוחנית. כאשר הולכים לגזול את הצון, נהגו בזמן קדם לעשות חגיגה שלמה. אצל נבל רואים את זה בפירוש, הוא עושה חגיגה שלמה, הוא עשה סעודה, דוד המלך מבקש ונותן לי משהו, הוא לא מסכים, ואז הוא בעצם מורה, דוד המלך מגיב על זה, אז על נבל בעצם לוחם את דוד בשעת הגז, הוא עושה אז חגיגה. כי בעולם זה מאוד נחשב, הזמן הזה של הגז. אז ככה, העולם החיצוני שלא עסק בתיקון, נפל לבהמיות בזמן הגז. עשו חגיגות ואכלו ושתו, אבל לא רממו את זה. לכן, יעקב בוחר לברוח מלבן בגז הצון. מתי שלבן הולך לגזוז את הצון, הולך פה להיות התעצמות של דמיון, של קליפת נוגה, יעקב לוקח את המשפחה ובורח. הוא אומר, עד כאן, 21 שנה, כמה כל השנים שעסקתי פה, עבדתי קשה, כל השנים האלה, הייתי בבירור הטוב מהרע, כי הייתי שולט בצון. כשהוא הולך לגזול את הצון, אני מריח שהבירור הזה גדול כביכול עליי ועל משפחתי, אני בורח בגז הצון. דוד המלך, פעם ראשונה, האבא שלו, הסבא שלו, יהודה, בגז הצון, נתקל בבירור קשה עם תמר, והוא מברר את זה, לא כמו שמפרשים את זה בעולם, בכלל לא כמו שמפרשים, מעשה יהודה ותמר. דרך המעשה הזה נולד משיח בסופו של דבר, כיוון שיהודה ירד כדי להעלות דבר מסוים, זה הנושא ארוך. אבל בשעת הגז מתעורר הכוח של המדמה, ומשם עושה יהודה את ההמשכה של נשמת משיח של דוד המלך. דוד המלך עם נבל, הסיפור של מרידת נבל, כשמגיעים להגיד לו שלהזמין אותו למשתה של הגזע צון אצל אבשלום, הוא מסרב ללכת. כיוון ששוב פה דוד המלך אומר, פה יש גם כן בלגן, זה גז צון, זה זמן מועד לפורנות, והוא לא הולך איתם לסיפור, ואז מתחיל המרד של אבשלום. בכל אופן, הגז צון תמיד הוא נקודה מאוד חשובה, מאוד משמעותית בבירור. אצלנו זה נקרא, כשאתה הולך לקחת מהחי דבר מסוים, מהעולם הזה דבר מסוים, לעשות גז לצון, תיזהר, יש פה התגברות של קליפת נוגה, אם אתה יכול לברר, תברר, אם לא, תברח. ולכן רואים אצל הגדולים האלה שהם ברחו או ביררו. עכשיו, הבן הזה מקבל את התפקיד להוליך את הבהמות. הולכת הבהמות, אמרנו כבר, זה תהליך של בירור. ולכן, כל הזמן הוא מרגיש שכביכול הסוחר, שזה קליפת נוגה, הוא באכזריות כנגדו. הוא הולך נגדו, ונראה לו, רבי לחם מדגיש שרק נדמה לו, בחמת דקותו, שהוא יהרוג אותו. האדם נכנס בעולם הזה לבירורים, יש לו תמיד תסיות, זה יהרוג אותי. מכניסים לו לראש, תשמע, אתה לא תצא מזה. התאוות האלה גדולות עליך, הניסיונות האלה חזקות ממך, אז מפחיד, זה, 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 אף אחד לא יצא מזה, האחרון שניסה לא הצליח. כיוון שקליפת נוגה, אין לה כוח למת להפיל את האדם, אם אתה מחזיק את הראש טוב, אתה יכול להצליח כנגד זה. אלא מה? זה יכול להפחיד את האדם. זה נראה לך שזה יהרוג אותך. זה כאילו העולם הזה נראה מאוד טוב, אני, הפרנסה והבריאות. וההתעסקות עם אנשים, תמיד דבר שמפחיד ומלחיץ לפעמים, נראה כאילו, ולכן צריכים לזכור בסיפור הזה גם כן, זה דמיון, כיוון שבסופו של דבר, דווקא דרך השיעבוד הזה, הוא זכה להגיע למה שהוא צריך להגיע. אבל בלי שהם מסכים לרדת לשם, אם אולי הם מסכים לקבל את התפקיד הזה ולהיכנס למצב של בירור הבהמיות, ודאי שהוא לא היה זוכה, כיוון שהוא לא נכנס לבירור. ולכן יש תמיד את הפחד הזה מהסוחר, תמיד זה נראה כאילו זה לא ילך וכו'. ויש פה את השלב שבו לוקחים את השק ואוכלים את הלחם, לחם כתוב בזוהר הרבה פעמים, זה מלשון מלחמה, לחו לחמו בלחמי. הלחם מלשון מלחמה, שעת האכילה, שעת מלחמה, ויש הרבה מלחמה פה. אחר כך היו הולכים אצל יער האב מאוד, שאלונות הם צפופים ותקופים מאוד זה אצל זה. והלכו וטעו שתי בהמות בבהמות של זה הבן שנעשה רואה אצל הסוחר כנל, וצעק עליו הסוחר והלך אחריהם לתופסם, והם ברחו יותר ורדף אחריהם מחמת שהיער היה רצוף ואב. תקף כשנכנס לתוך היער לא ראו את זה ונתעלם מן החברים שלו מיד, והיה הולך ורודף אחרי הבהמות, הם ברוכים ורדף אחריהם הרבה מאוד עד שבא לתוכו והיער ונתיישב וניקח וניקח עמות עם השוב בלי הבהמות עמות על די הסוחר, לכן הוא החליט להישאר שם כמו שכבר נראה. זה שלב חדש של בירור. אבל תלבי את השלב הזה שבעצם נכנסים לתוך יער שהוא גבורות ודינים ומתחילים לרדוף אחרי בהמות שבהמשך נראה מי הם הבהמות. אז מה שאוהדנו להזכיר לפניכם, אמרנו שהדרך היחידה לצאת מהעבדות זה על ידי עבדות. ופה רק נבין מה זה מושג, מה זה נקרא עבדות. יש בזוהר דרוש מאוד מורכב, ארוך, שגם קשור בסוף שער הגלגולים של אריזל, על סוד העבד, עמה, שפחה ובן בפרשת משפטים. שם יש דיון ארוך על סוגים שונים של נפשות ונשמות. מוזכר שיש נשמות שנמשכות ביום חול ויש כאלה בשבת, כל מיני חילוקים. בכלליות מוזכרות נשמות שנקראות עבד ועמה, לעומת מדרגה שנקראת בן או שפחה, ויש עמה עברייה שאתה מרגע יותר גבוה, יש שפחה כנענית, כל מיני דרגות של נשמות. בנשמות יש נשמות משועבדות ויש נשמות בנות חורן. נשמה משועבדת, אומר הזוהר הקדוש, היא נשמה שהיא בעצם היא מעולמות כמו יצירה ועשייה בוודאי, נשמות יותר נמוכות. נשמה מעולם האצילות היא נשמה בלתי משועבדת. זה נושא ארוך, רק בראשי פרקים אני מזכיר שהנשמות שמשועבדות זה נקרא שכיוון שהן נשכות ממקום מעולם כמו עולם היצירה שהוא עולם יותר נמוך, התיקון שלהם נעשה על ידי שיעבוד לדברים קשים, לעבודות, לעמל, לעיסוק עם חומר עם העולם הזה, כמו רובנו. כן, אבל העולם, נכון. כן, בוא לא ניכנס, זה נושא, נושא מורכב. עולם הנשמות ועולם הצילות גם כן יורדות, אבל אסור להשתעבד בהם. כמו שכתוב, בהמה העברייה, או בעבד עברי, גם כן יש רק 6 שנים לעבוד, ואחרי שאני מוצא לחופשי, רק עבד כנעני נשאר לעולם. נושא ארוך, אני רק מזכיר בכלליות שיש נשמות משועבדות ויש בלתי משועבדות. יש נשמות מעולם הצילות. נשמות שלא אמורות להתעסק עם העולם הזה כל כך. נשמות של צדיקים, נשמות שפחות משועבדות לחומר. אבל גם הנשמות, תמיד צדיקים, המשעבדות וגם הלא משעבדות עושות תפקיד אחד לכבוד בעולם. זה לא משנה. כי לי בדמת, לפי האמת, כל עוד אתה עושה את רצון השם, זה לא משנה מי אתה, עבד או בן חורין, זה לא משנה. כיוון שאתה עושה את רצון השם, אתה משלים את כוונת הבריאה. צריך להיות גם כן עבדים, גם שרים, צריך כל מיני דרגות בעבודת השם. כלל הוא כזה. הנשמות המשעבדות שהזכרנו, הם בעולם הזה יפגשו בירורים מורכבים יותר, התעסקו עם חומר והתעסקו עם כל מה שהעולם הזה מציע. הרבה הרבה, ויאהבו את זה גם כן. נותנים לאדם בדרך כלל את האהבה לדברים, לפי התיקון. אדם חושב שהוא אוהב לצייר, הוא אוהב לפסל, הוא אוהב לעבוד במכוניות, הוא אוהב למכור במכוניות, הוא אוהב לכתוב, הוא אוהב להגות ולקרוא ספרים. זה לא נכון. כל זה עבודה, לא בטלה. עבודה שאדם אוהב אותה בדרך כלל קשורה, וזה דבר ראוי, לתיקון שלו. וזה שאתה אוהב את זה, פשוט מקשרים אותך, מחייבים אותך להיכנס לעבודה. אתה פשוט המתיקו לך את הגלולה שנקראת תיקון העולם. אתה חושב שאתה עושה מה שאתה רוצה. בסדר. אתה לא עושה מה שאתה רוצה, אתה עושה מה שאתה צריך לעשות. אשרי לך וטוב לך שאם זכית, אז אתה אוהב את זה. אם לא זכית, אתה אוהב את זה, אתה חייב לעשות את זה. אז מי שזכה שהוא אוהב את זה, אז יותר מתוק לו, הוא אוהב את מה שהוא עושה. אבל זה תיקון, זה נועד לצורך תיקון. אבל כולם, כבר שהתחלנו בתחילת השיעור, משועבדים. איך אתה יכול לצאת מהשיעבוד הזה? הרי זה נתון שהאריז"ל אומר שזה נתון מוחלט. מי שנולד כנשמה כזאת צריך להיות משועבד, זה איך זה מתקן. הדרך לתקן זה כשאתה משעבד את עצמך כעבד לעבודת השם. מה זה נקרא עבד? זה שתי דרגות שקשורות לעבודת הבורא. אחד נקרא עבד, אחד נקרא בן. כתוב בפסוקים, פעם כתוב פסוק עבדים לעם ישראל, פעם עם ישראל נקראים בנים. יש ממש לפעמים פסוק אחד שבשניהם זה מופיע בנים ועבדים באותו פסוק, כמה פסוקים כאלה. אז כתוב שלפעמים נקראים בנים, לפעמים נקראים עבדים. מתי נקראים בנים, מתי נקראים עבדים? אומרים חז"ל, מתי שהאדם עושים רצונו של מקום נקראים בנים, שאינם עושים רצונו של מקום נקראים עבדים. שימו לב, איזו שאלה מסתתרת פה. מאוד מוזר המדרש הזה, המאמר הזה. מתי שנקראים בנים זה כשעושים רצונו של מקום, שלא עושים רצונו של מקום נקראים עבדים? ראיתי מימיכם עבד שלא עושה את רצון רבו, מתפטר באותו יום, מפטרים אותו, זורקים אותו בכל המדרגות. לא שייך. לא שומע. טוב, זה עוד נקודה, זה כי משה עשה עצמו עבד, זה מה שאני מדבר עוד מעט. אבל עכשיו, משה היה בן. יפה, יפה, אז זה נקודה, מקדים את מה שאנחנו מדברים. עכשיו, העבד, הוא מי שלא עושה, איך זה יכול שלא עושה את רצון? הרי עבד זה אחד שעושה, אם אתה לא עושה מה שאמרו לך, אתה שואל לנפלא לך הבית, אמר, ראיתם עבד שלא עושה מה שמבקשים ממנו? אז הוא לא עבד. הוא אומר, זה רעיון נפלא. מה זה נקרא עושה רצון, רצונו של מקום? החילוק בין בן לעבד זה כזה. שיש לך אדם שיש לו עבדים ובנים, הוא קורא לעבד, אומר לו, תשמע, תכין לי כוס קפה? העבד עושה את מה שהאדון אומר, לא את מה שהוא רוצה. למשל, אם הוא יודע שהאדון היה רוצה עוד משהו, הוא אומר, אתה יודע, מקטין ראש, הוא אומר, הוא ביקש את זה, הוא יקבל את זה, אני לא מחפש עכשיו לעבוד כפליים בשבילו, אני לא מעניין אותי מה הוא רוצה, הוא אמר ככה, יש לו טענות, אני אגיד לו, לא אמרת, תסביר את עצמך. הבן, כיוון שהוא מחובר לרצון, הוא נשך מהרצון, המוח של אבא, מהרצון של אב, כשאבא מבקש משהו, הוא לא עושה מה שביקשו ממנו, הוא עושה מה שאבא רוצה באמת. משה רבנו דוגמה מאוד חשובה לזה. שמתי שהקדוש ברוך הוא נשמע, תגביל את עם ישראל יומיים, הוא מגביל לשלושה ימים, כמו מבין שהרצון הפנימי של בורא עולם, שיהיה הגבלה שלושה ימים. כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, אני רוצה להשמיד את עם ישראל, הוא מרצה אותו, כי הוא יודע שהאמת שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא ירצה אותו, כנגד כל מה שנראה לעין. יש את המדרגה של בן שמחובר, מסונכרן עם הרצון של האבא. הוא לא אומר, אני מקטין ראש, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ושאני עושה. עוד חילוק יש, שעבד זה מלשון טבעי הגוף, בשפת הקדמונים, ירח, שמש וכל אלה נקראים עבדים. העבדות זה שייך לטבע, כיוון שהדברים האלה משועבדים לרצון השם, עושים מה שהם מבקשים מהם. כשאדם משועבד לטבע, לא ברור. בסדר, נכון, אנחנו צריכים לשלב את שתיהם, ודאי. בסדר, אין ספק, צריכים לשלב את שתיהם. נכון. בואו נסיים את זה, כי אנחנו רוצים לסיים. אז העבד, והדגשה האחרונה של עבד הוא בן. עבד זה נקרא האדם שמשועבד לצבעים החומריים, אבל כיוון שהוא יהודי טוב, מה הוא עושה? הוא אומר, אני עושה רצון השם, מבטר את התאוות שלי, את התשוקות שלי, מבטר על העולם הזה. אדם שצריך לוותר על העולם הזה כדי לתת משהו לקדוש ברוך הוא, נקרא עבד. למה? כי הוא חווה, התודעה שלו היא תודעה ארצית, תודעה יצרית, אבל כיוון שהוא אדם טוב, הוא משעבד עצמו לבורא עולם, זה יפה מאוד. אבל מדרגה יותר גבוהה זה נקרא אדם של צורה טבעית, התשוקה, שזה נקרא בספרים אהבה בתענוגים, התשוקה הטבעית שלו לעשות רצון השם. ראינו צדיקים, גם בדורות שלנו, שהתאווה שלהם זה להתפלל. זה היה צדיק אחד שחי איתנו, שהיה עומד 18 לילה שלם, לפנות בוקר, הבן שלום כאילו מסמן לו שצריכים כבר ליל שבת, צריכים כבר ללכת לסעודה, אז הוא עושה שלום, אומר לו, למה אתם נתק אותי מהתענוג שלי עם אבא שלי? למה? אחרי לילה שלם שלי 18, אנחנו כמה דקות 18, טוב, כבר מתחילים להרגיש קוצים ברגליים. אדם לילה שלם עד 18, הוא רק מרגיש שקוראים אותו בכוח מהתפילה. יש כאלה דברים, וכל אחד מאיתנו שנזכה בעזרת השם. כשאדם זוכה להפוך את התוואים החומרית, ארבע יסודות, אש, רוח, מים, אפר, לארבע יסודות רוחניים, ויש אפשרות להפוך את זה בעזרת השם, על ידי התקרבות לצדיקים, יש על זה כל מיני עצות, ועל ידי עבודת השם, אתה זוכה שהטבע שלך משתוקק לקדוש ברוך הוא, יש לך תאוות לקדוש ברוך הוא, אתה משוגע עליו, ואתה כל הזמן תפוס מחשבות בורא עולם, אהבת השם. זה תענוג נפלא, זה נקרא בן חורין. הוא לא תלוי, הוא לא מרגיש שהוא צריך להשתאבד בשביל משהו, הוא לא מרגיש שהוא מוותר על משהו, הוא לא עושה טובה לאף אחד. זה תענוג. עכשיו, אבל מה? כשאתה עבד, ואתה חי עם טבעים מאוד ארציים, ואתה משעבד את מחורים צדיקים, יש לך מעלה מיוחדת, שהיא כל כך מיוחדת, שצדיקים כמו משה רבנו שנולדו או שזכו למדרגת בן, ויתרו וזרקו את מדרגת בן, לא שוויתרו עליה והפסידו אותה, אבל זרקו אותה כדי לחוות תודעה של עבד, כיוון שהם רוצים לעבוד את השם דווקא מתוך מדרגה של עבד, כדי לשעבד את עצמם, שזה יותר חשוב להיות בן שעושה מעשים של עבד, כמו שהזכרת לפני כן, שהוא מוריד את עצמו למעשים של עבד מחמת אהבה שאוהב את אבא שלו. הצדיקים גדולים אמרו, אנחנו ותרים על הלוקסוס, מחלקה הראשונה של בן, כדי להיות עבדים למקום. אבל התכלית היא לשלב את שני הכוחות ביחד. עכשיו, כיוון שלאדם יש אפשרות אחת, או להיות עבד או להיות עבד, דרך היחידה לצאת מהעבד ולהגיע לדרגה של בן, אומר רבי נתן, תהיה עבד לבורא עולם, תשעבד את עצמך לסוחר, כלומר תיכנס לתהליך של עבודת הבורא, לתהליך של בירור, זה הדבר היחיד ששם יש פתח לצאת מבית הכלא של העולם הזה. אי אפשר, וכל מי שניסה להפוך לבן חורין באמצעים חומרניים, באמצעים פשוטים שכאילו יכול נגישים, לא השיג חירות, כי עם עבדות יותר גדולה. כמו שראינו כבר כמה דוגמאות. הדרך היחידה לצאת מהעבדות של העולם הזה, זה להיות משועבד לעבודת השם. ורואים שמי שמת משועבד לבירורים, הוא בן חורין אמיתי. כי גם כאשר הוא משועבד לעבודה או למעביד, הוא לא רואה את המעביד כמו האדם שבעצם משעבד אותו. הוא יודע שטויות, הוא לא בכלל נמצא בתמונה. בורא עולם, יש לי פה תיקונים, בירורים, מתי שיגמר הבירור, אני במקום אחר, אני אעבור למשרה אחרת, ייגמר התרדה הזאת, יהיה לי יותר נוח. כל אדם שחי עם תודעה של בירורים, בתוך מסע של הוליך את הבהמות, שהוא יודע שהוא שולט על הבהמות כדי לברר אותם את רוח האדם מרוח הבהמה, הוא באמת בן חורין. כיוון שהוא נמצא במסע של רכישת וקניית המעמד שלו כמלך אמיתי, מתוך הדמיון של העבדות. ולכן צריך לזכור שוב פעם, העבדות היא דמיון. אבל אי אפשר לפתור את החלום שנקרא עבדות, בלי להשתעבד למלך את הבירורים. בעצם זה נקרא קוד בעבודת הבירורים. בחסידות זה מאוד מנוכר המושג הזה, שאתה נכנס לתודעה של בירורים, זה נקרא שאתה מוכן להבין שכל מה שקורה לך וכל מקרה וכל מפגש עם כל אדם נושא בחובו בירורים שאתה צריך לברר אותם. מי שחיים זה באמת, זה תענוג. כי אתה יודע שאף אחד לא נגדך ואף אחד לא ניצח אותך, אף אחד לא ישפיל אותך. בסך הכל, זה עוד בירור. פה השגתי, יש כאלה שכבר יודעים יותר להבין איזה בירור, ויש כאלה שעדיין לא יודעים איזה בירור. אבל אם אתה יודע שתמיד יש בירורים, אז התודעה הזאת היא תודעה מאושרת, זו תודעה של עושר ושל חירות, כיוון שאתה תמיד יודע שאתה בן חורין, אתה לא משועבד לשום דבר. לכל דבר שאתה משועבד עליו, הכוונה שפה יש נכסים שממתינים לשאתה תפדה אותם. וזה מגיע דרך זה שאתה תסכים לשעבד את עצמך למה שבורא עולם רוצה שאתה תעשה בעולם. בהמשך אנחנו נראה שהוא רודף אחרי הבהמות, וזה מה שקורה לכל אחד, שאנחנו רודפים תמיד אחרי כל דברים שנראינו שצריך להשיג אותם. בהמשך מי שמספר לו שהמרדף אחרי הבהמות הוא חסר תוחלת, כיוון שזה רק העבירות, זה דמיונות, אם אתה תפתור את הנקודה בשורש, כבר לא תצטרך לרוץ אחרי הבהמות. אנחנו נזכר לזה בעזרת השם.